והשם פקד את שרה כאשר אמר, ויעש השם לשרה כאשר דיבר, ותר ותל את שרה לאברהם בן לזקוניו, למועד אשר דיבר אותו אלוהים. נקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק, וימול אברהם את יצחק בנו בן 8 ימים, כאשר ציווה אותו אלוהים, ואברהם בן 100 שנה, ויוולד לו את יצחק בנו. הקריאה בתורה שנקרא השבת, ראש השנה, יום ראשון של ראש השנה, עוסקת במספר עניינים. ראשית, לידת יצחק והמשתה הגדול שעושה אברהם ביום יגמל את יצחק. אחרי זה, פסוק ט', ותראה שרה את בן אבגר המצרית, שילדה לאברהם מצחק, תאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, עם יצחק. החלק השני בקריאה בתורה, גירוש ישמעאל מבית אברהם. ואז מופיע החלק שלישי, פסוק כ"ז, ויקח אברהם צאן ובקר, ויתן לאבימלך, ויכרתו שניהם ברית. ויצב אברהם את 7 כבשות הצאן לבדיהם, ויאמר אבימלך אל אברהם, מה הן 7 כבשות האלה אשר הצבת לבדנה? ויאמר, כי את 7 כבשות תיקח מידי, בעבור תהיה לי לעדה, כי חפרתי את הבאר הזאת. על כן, קרא למקום ההוא באר שבע, כי שם נשבעו שניהם, ויחתו ברית בבאר שבע, ויקום אבימלך ופיחול צר צבאו, וישובו אל ארץ פלישתים. חלק האחרון של הקריאה בתורה, הברית שקוראת אברהם עם אבימלך מלך פלישתים. זאת אומרת, 3 עניינים נעסוק בהם בקריאה בתורה ביום הראשון של ראש השנה. לידת יצחק והמשתה הגדול שעושה אברהם, גירוש ישמעאל והברית של אברהם עם אבימלך. ההפטרה של יום ראשון של ראש השנה, הקטע השני שלפנינו, שעוד ניכנס אליו בהמשך, תפילת חנה, לידת שמואל, ואחר כך, כפי שחזל כבר אומרים, שנולדו עוד כמה ילדים אחריו. מסדרי ההפטרות מבקשים בהפטרה שהם בוחרים לחבר את ההפטרה תמיד עם כל הקריאה בתורה. הראינו את זה כבר כמה פעמים במהלך השנה, איך ההפטרה מתחברת לא רק לחלק מהפרשה, שזה תמיד קל למצוא. כי אם ההפטרה מתחברת רק לחלק, אז למה לחלק הזה ולא לחלקים האחרים? אז ההפטרה תמיד מתחברת לכל הפרשה. לא תמיד אנחנו מוצאים את החיבור, אבל זה הרעיון של מסדרי ההפטרות. אם כן, שאלתנו הראשונה היא, מהו הקשר בין תפילת חנה ולידת שמואל לכל ענייני הקריאה בתורה שנקרא ביום ראשון של ראש השנה? לידת יצחק, שזה ברור הקשר, אבל החלקים האחרים, גירוש ישמעאל והברית שאברהם קוראת עם אבימלך. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, תפילת חנה הביאה את חז"ל לכך שאת רוב הלכות התפילה לומדים מחנה. כך נאמר בקטע השלישי, אמר רב אמנונה, כמה הלכת הגברית היקה למישמע מאה נקראי בחנה, כמה הלכות גדולות יש ללמוד מחנה, וחנה היא מדברת על ליבה, מכאן המתפלל צריך שיכוון ליבו, על שפתי הנאות, מכאן המתפלל שיחתוך בשפתיו, וקולה לא יישמע, מכאן שאסור להגביע קולו בתפילתו, ויחשבה אלי לשיקורה, מכאן ששיקור אסור להתפלל, אני האישה הניצבת עמך בזה, מכאן שאסור לשב בתוך 4 אמות של תפילה. אז הנה לנו הרבה מהלכות תפילה, אנחנו לומדים מחנה. יותר מזה, בדרך כלל, מוסף, לא בדרך כלל, כמעט תמיד, מוסף, יש בו שבע ברכות. שלוש ראשונות, מגן אברהם מחיים את אימא כל הקדוש, שלוש אחרונות, המחזיר שכינתו לציון, הטוב שמך הולך נאה להודות, המברך את עמו ישראל בשלום, ועוד ברכה באמצע. מקדש השבת, בכל שבת, מקדש ישראל והזמנים, בכל חג, מקדש ישראל וראשי חודשים, בכל ראש חודש. בראש השנה יש תשע ברכות, שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, ובאמצע מלכויות זיכרונות ושופרות. למה? אומרים חז"ל, בגלל חנה. בקטע הרביעי, אנה תשע דראש השנה כנגד מי? אמר רב יצחק כנגד תשעה אזכרות שאמרה חנה בתפילתה. שהיא מתפללת אחרי לדעת שמואל, הנה, בקטע החמישי, היא מזכירה את שמו של הקדוש ברוך הוא תשע פעמים. היא מזכירה את שמו. ותתפלל חנה ותאמר עלת ליבי בהשם, פעם ראשונה כדי לעשות קו, רמה קרני בהשם, עוד פעם, רחבתי הלוואי כי שמחתי בישועתך, אין קדוש כהשם, כבר פעם שלישית, כי אין בלתך ואין צור כלוקינו, אל תרבו תתברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם, כי אל דעות השם, פעם רביעית ולא נתקנו עלילות. אני עובר לצד שמאל, בקטע החמישי, פסוק וב, השם ממית ומחיים מוריד שאול ויעל, עוד קו, השם מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם, מקים מאפר דל מהשפות ירים הביאו לנושים ונדיבים ונדיבי וכיסי כבוד ינחילם, כי להשם מצוקי ארץ ויש את עליהם תבל. והפסוק האחרון, השם איתם הוא איחת ומריביו, עליו השמיים ירם השם ידין אפסי ארץ ויתן עוד למלכו וירם קרם משיחו. זה גם חלק מההפטרה של יום ראשון של ראש השנה. ספרנו תשע פעמים מזכירה את שמו של הקדוש ברוך הוא. בשבילנו זה כלום. זה מה שיצא לה מהפה. יכל גם לצאת לה 10 פעמים או 20 או 4. לא, אמרו חז"ל. אם חנה מזכירה את שמו של הקדוש ברוך הוא 9 פעמים, 9 לא יותר ולא פחות. וזה הסיבה לשנות את הרול, את הסיסטם, ובראש השנה במוסף 9 ברכות. יותר מזה, אנחנו מתחברים עם חנה לא רק דרך הלכות תפילה ומוסף של ראש השנה, דרך תפילת 18 כל יום. בקטע השישי, ותתפלל חנה, מכאן אנו למדים שנשים חייבות בתפילה. שכן חנה הייתה מתפללת 18 לברכות. אנחנו כולנו יודעים שאת 18 תקנו אנשי כנסת הגדולה, אבל מה שעמד לנגד עיניהם, דווקא 18, לא בגלל חי, אלא בגלל תפילת חנה. כל כמה מילים בתפילת חנה זה ברכה. נראה, רמה קרני בהשם, מגן אברהם, ממית ומחיה, מחיה מתים, אין קדוש כהשם הכל הקדוש, כי אל דעות השם אתה חונן, נכשלים עזרוך אלא רוצה בתשובה, מוריד שאול ויעל, חנן המרבה לסלוח, כי שמחתי בישועתך גואל ישראל וכו'. שורה אחרונה, הרי 18 ברכות שהתפללה. אז הנה לנו, חנה בעצם הופכת להיות העמוד והשורש של תפילה. הלכות תפילה, תפילת 18 ומוסף של ראש השנה. מה המיוחד אצל חנה שדווקא ממנה לומדים את כל סוגיית התפילה? זוהי שאלתנו השנייה. אלה הן שתי השאלות שבהן אנחנו מבקשים לעסוק. נכון, כבר פעם עסקנו פה בתפילת חנה, ואני בטוח שזוכרים, לכן אני לא מתכוון לחזור על הדברים, אלא ללכת במהלך לגמרי אחר, נתחיל קצת דומה, אבל פתאום נלך לכיוון לגמרי אחר, ונראה פה דבר פלאי פלאי פלאים, שמאוד מאוד מתאים, סמוך ליום הגדול, ליום הדין הבא עלינו לטובה, ראש השנה. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מה הקשר בין הפטרת חנה לענייני הקריאה בתורה, לדת יצחק, גירוש ישמעאל והברית בין אברהם ואבימלך. שאלה שנייה, מה המיוחד אצל חנה שהיא נהפכת להיות עמוד התפילה, עמוד של הלכות תפילה, וכל מה שנוגע לתפילה. אז כדי לברר את הסוגיה, נלך לאט לאט, ונראה פה באמת דבר פלאי, פלאי פלאים. כדי להבין, ניכנס קצת לבית של אלקנה וחנה, נראה מה קורה שם, ומשם נמשיך לכיוונים נוספים. אלקנה נשוי לשתי נשים, פנינה וחנה. כל שנה הוא משתדל בימים נוראים ובעוד זמנים להיות במשכן בשילו. לא הרבה עולים למשכן, כי הרמה הרוחנית באותה תקופה היא לא כל כך גבוהה, ולא מתחשק לאנשים לנסוע. וחוץ מזה, יש להם עוד בעיה עם שילו, עם המשכן, יש שם את בני אלי. שני בני אלי, והם עושים הרבה שטיקים. מגיע האדם עם פר, מכניסים אותו ישר ראשון. מגיע יולדת עם שני תורים או שני בני יונה, אומרים לגברת, תבואי מחר, תחכי עוד כמה ימים, בינתיים היא גם לא יכולה לחזור הביתה. וכל מיני שטיקים אחרים, אנשים לא אוהבים את זה, לא רוצים, נשארים בבית. אלקנה, זה לא מעניין אותו, הוא עולה עם כל המשפחה. וכל פעם שהוא עולה לשילו, הוא נוסע מכיוון אחר. כי בדרך הוא עוצר, הוא מסביר לאנשים כמה חשוב לעלות לשילו, והוא לוקח איתו עוד כמה. כל פעם איזה גרופ מצטרף אליו ממקום אחר ועולים לשילו. כל פעם שהם עולים, חנה בוכה. כבר 19 שנה, שנה אחרי שנה. הם נשואים 19 שנה, והיא בוכה, ואין צורך לשאול למה. כי אין לה ילדים. מה שקורה בשנה ה-19, היא לא רק בוכה, היא מפסיקה לאכול. אומר אלקנה, או-או, זה כבר בעיה. כל עוד שהיא מתפללת, טוב. אבל להפסיק לאכול, אומר אלקנה, הוא חייב לעשות משהו. אומר לה אלקנה, בקטע השני, פסוק ח', הוא אומר לה אלקנה, אישה חנה, למה תבכי, ולמה לא תאכלי לי, ולמה יירא לבבך. זה ראש השנה, זה חג, צריכים לאכול, למה לא תאכלי. ואז הוא מחליט לומר לה, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. זאת אומרת, אני הגעתי למסקנה שילדים כבר לא יהיו לנו. את רוצה להמשיך להתפלל, תתפלל. אבל להפסיק לאכול, זה לא. את זה אל תעשי. אבל תדעי לך, אני אהיה טוב לך יותר מעשרה בנים. כששומעת את זה חנה, היא אומרת לו, בסדר, אני מקבלת, אני אוכלת. זה אני מבינה. אבל מה שאמרת לי בסוף, שלנו לא יהיו ילדים, ואתה תהיה טוב לי יותר מעשרה בנים, אני רוצה להודיע לך, לנו יהיו ילדים. והפסוק הבא מתחיל, פסוק ט', כדי לסמן אותו בעיגול, הפעם אנחנו נעשה גם עיגולים וגם קווים, פסוק ט', ותקום חנה, אם אפשר לעשות עיגול, אחרי אוכלה בשילו, ואחרי שתו, ואלי הכהן יושב על הכיסא, על מזוזת איכל השם. באותו יום, מינו את אלי הכהן, להיות כהן גדול. אז לכן הוא יושב על הכיסא. ודאי שהוא יושב על הכיסא, אין לו מקום אחר לשב, אבל הוא ישב על הכיסא, זה הכיסא של הכהן הגדול, על מזוזת איכל השם. ואם הרת נפש, ותתפלל על השם, ובחות תפקה. ותדור נדר ותאמר, השם צבאות, אם ראות תראה בעוני המתך, וזכרת אני, ולא תשכח את המתך. וכאן כדי לעשות עוד עיגול, ונתת לעמתך זרע אנשים. עיגול סביב ארבעת המילים האלו. ועוד עיגול נוסף, ונתתיו להשם כל ימי חייו. ומורה לא יעלה על ראשו. מה עושה חנה? מה בדיוק היא מתפללת? ואמר בחזל, בקטע השביעי, ותדור נדר ותאמר השם צבאות. אמר רבי אלעזר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא צבאות, השבת החנה, וקראתו צבאות. אמרה החנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך, קשה בעיניך שתיתן לי בין אחד, ברור מה היא אומרת? מאוד ברור, קצר וברור. הקדוש ברוך הוא, ביליונים מסביב לעולם. מה זה בשבילך עוד ילד לתת לי? מאוד ברור. אבל תראו מה עושים פה חז"ל. להם משהו לא ברור במה שהיא אומרת. כי איך חז"ל ממשיכים? משל, למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו. בא אני אחד ועמד על הפתח. אמר להם, תנו לי פרוסה אחת. ולא השגיחו עליו. דחק, נכנס אצל המלך. אמר לו, אדוני המלך, מכל צעודה שעשית, קשה בעיניך ליתן לי פרוסה אחת? יש מה צריך משל? זה כל כך ברור. קדוש ברוך הוא, ברת המיליונים. מה זה בשבילך לתת לי עוד ילד? כלום, אז תן לי. יש מה צריך משל? במשל, מבקשים חז"ל, לא רק שנבין מה היא התפללה, שנרגיש מה שחנה הרגישה 5 דקות לפני שהיא מתפללת. אתם יודעים מה היא הרגישה? שהתפילה שלה, הסיכוי שהיא תתקבל, 0. חבל על הזמן. המלך עושה סעודה בארמון, סוגרים 20 בלוקים מסביב לארמון, הכל מלא סקיוריטי. בא איזה אני רוצה להיכנס. מי בכלל מסתכל עליו? נכנסים מי שיש לו הזמנה של המלך, מי שלבוש כפי שראוי לבוא לסעודה אצל המלך, יש לו גם איזה ID שרואים שזה באמת הוא, בא אני בלי כלום, אפילו לא עונים לו איזה דחיפה הצידה. אני זוהי חנה, והיא נכנסת, והאני הזה נכנס, עומד מול המלך ואומר לו, מותר לי פרוסה אחת, זה בסדר? אומר לו המלך, בבקשה, שב, תאכל. אומרת חנה לקדוש ברוך הוא, שכבר מגיע עד אליו, נו, אפשר איזה ילד אחד? אומר לקדוש ברוך הוא, ודאי, תקבלי יותר מאחד. אבל לא רק זה, באותו רגע שעומדת חנה מול הקדוש ברוך הוא, היא אומרת לו, עם כל הרספקט, לא יעזור לך כלום, אתה נותן לי ילד. ואני אסביר לך גם למה. קדוש ברוך הוא, יש לך 2 אפשרויות. תבחר במה שאתה רוצה. או לתת לי ילד בצורה נורמלית. אני אהיה בהיריון ויהיה לי בן. או בת. או פשוט, אני מתחילה להסתובב עם מישהו אחר. בא בעלי ויחשוב שיש פה בעיה. כי אני הרי אשת איש. אז הוא ייקח אותי לאיפה, אומרת חנה, לכהן. ישקו אותי מייסותה. כל השכונה תדבר. כולם. ואז מה יקרה? יתברר, שום דבר לא היה. אז אתה אמרת, בגלל שכל כך התביישתי, אז אישה שלא ילדה, תלד. ואם היא ילדה חולים, היא תלד. ברים. זה כתוב בתורה. שחור על גבי לבן. אז הקדוש ברוך הוא, זה בסדר, לא יעזור לך, יהיה לי בן. עכשיו תבחר איך אתה רוצה לתת אותו, בדרך הקלה או בדרך השנייה. הנה, בקטע השביעי, 3 שורות מהסוף. אם ראו תראה, אמר רבי אלעזר, אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם ראו מוטב, בצורה רגילה תיתן לי בן טוב, ואם לאו, תראה, אלך ואסתתר לפני אלקנה בעלי. וכיוון במסתתרנה משקול עם היסותה. ויה אתה עושה תורתך פלסטר, שקר, וכבר כתוב בתורה ונקטע ונזרע זרע. אז אתה מבין, הקדוש ברוך הוא, לי יהיה ילד. לא יאומן. פחד פחדים. איך בכלל מדברים כך לקדוש ברוך הוא? ועוד מתי? בראש השנה. כי הרי הכל קרה והיא היום, ותמיד שכתוב והיא היום זה ראש השנה. במשכן בשילו. מה הפירוש שלו? ובכלל אני לא מבין. איך באמת חנה הצליחה להגיע עם התפילה עד הקדוש ברוך הוא? הרי במשל שחזל מביאים, הם מבקשים שנבין מה היא הרגישה לפני התפילה, שחבל על הזמן. אז זה הרי בדיוק מה שבעלה אומר לה, להתפלל, תתפללי. לא חושב שזה יעזור. לא רוצה לייאש אותך, אבל זה לא יעזור. אני הרמתי ידיים. זה הרי בעצם גם מה שהיא צריכה להרגיש. והיא אומרת לו, אני אראה לך, אני אגיע. פילי פלאים, איך היא עושה את זה? התשובה היא, מה שנתן לחנה את הכוח, לא להרים ידיים, להמשיך להתפלל, להמשיך לבקש, את הכוח היא קיבלה מסבתא וסבא, משרה אמנו ואברהם אבינו. ובואו ניכנס ונראה מה קורה שם, בבית אצל אברהם. אברהם חוזר מהמלחמה הגדולה, מלחמת ארבעת המלכים את החמישה. הוא נהפך להיות אירו. אין אדם כזה בכל העולם, עם כל כך מעט חיילים, הופך את כל המלחמה. אבל כשהוא חוזר הביתה, והוא לבד בבית, הוא מרגיש עצוב, סד, עצוב. בא אליו הקדוש ברוך הוא בקטע השמיני. אחר הדברים האלה היה דבר השם על אברהם במחזה לאמור. אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. אל תדאג, שכרך הרבה מאוד. בואו תראו מה עונה אברהם לקדוש ברוך הוא. כדאי לעשות קו על שני המילים הראשונות, פסוק ב'. ויאמר אברהם, השם אלוקים מה תיתן לי, ואנוכי הולך הררי, ובמשק ביתי ודמשק אליעזר. פסוק ג' עוד קו, על ההתחלה. ויאמר אברהם, אין לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. זה הפעם היחידה בכל התורה, שאדם מדבר, והוא ממשיך לדבר, והתורה תכתוב פעמיים, ויאמר אברהם, ויאמר אברהם. אין כזה בתורה, בתנך יש, בתורה אין. אומר אברהם לקדוש ברוך הוא, מה אמרת לי? שכרך הרבה מאוד. על מה בדיוק אתה מדבר? על עוד 1,000 כבשים, ו-200 עיזים, ו-1,000 שברים? לא צריך את זה. יש לי מספיק. וגם אם תיתן לי, זה לא שווה כלום. אנוכי הולך ערירי, אמפי, ריק. אין לי עתיד, אין ילדים, אומר אברהם. אז על מה בדיוק אתה מדבר, הקדוש ברוך? זה פסוק ב'. פסוק ג', ויאמר אברהם, אין לי לא נתת זרע. פירוש הדבר, אומר אברהם, ריבונו של עולם, אתה בטח יודע, שמי היום שגיליתי אותך בעולם, והתחלתי ללמד אחרים מי אתה, שאתה בעצם מלך העולם, אתה יודע בדיוק מה עברתי. קודם זרקו אותי לכבשן האש, אחר כך עטפו אחריי, ואני לא מרים ידיים. ואני עובר ממקום למקום ומלמד שאתה בורא הכל ויוצר הכל. ובעצם מה אני מלמד? אני מלמד שכל מה שיש לאדם בעצם זה לא שלו. הכל שלך. אנחנו פה בעולם לא יכולים לתת לך הקדוש ברוך הוא כלום. כי אין לנו כלום. כל מה שיש לנו זה שלך. מה שאנחנו יכולים פה בעולם לעשות זה דבר אחד. להחזיר לך בחזרה. או אותו דבר, או קצת יותר טוב. אבל להחזיר, לא לתת. וכשבא אליי מלך סדום, אחרי המלחמה הגדולה, והוא אומר לי, תן לי הנפש, והרכוש כך לך. אמרתי לו, תגיד עוד פעם, הרכוש כך לך? סליחה, אתה לא נותן כלום. יש בעל הבית שנותן. הוא נותן. ושלא הכל, אני ממך לא לוקח לא חוט ולא שרוך נעל ולא מה שבאמצע. וזה היה וואו גדול, שלא לקחתי כלום. קדוש ברוך הוא, אבל אני רק בחצי הדרך. כי אני רוצה ללמד את העולם, לא רק מה שיש לאדם זה לא שלו, אלא זה שלך, קדוש ברוך הוא. אני גם רוצה ללמד את העולם, שגם הילדים הם בעצם לא שלנו, הם שלך. ואת זה אני אוכל ללמד רק אם תיתן לי בן, ואם תרצה אני אראה לך ויראה לכל העולם שהוא לא הבן שלי ולא של אמא שרה, הוא שלך. אומר לו הקדוש ברוך הוא ככה, אתה תקבל בן, ויוצא אותו החוץ. ונולד הילד, והוא גדל, והוא עושים משתה ביום יגמל עם יצחק, והוא בבית עם אמא שרה עד גיל 37. בגיל 37 פתאום מגיעה קריאה אלוהית לאברהם בקטע התשיעי. ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני, ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלה הוא שם לעולה, על אחד הערים אשר אומר אליך. זה מגיע. מה אברהם צריך לעשות? ספונטני. להגיד לקדוש ברוך הוא, סליחה, אתמול אמרת לי, כי ביצחק יקרא לך זרע. והיום אתה אומר לי לשחוט אותו? הרי זה מה שרש"י הרי כותב. אבל אברהם, לרגע, לא יחשוב כך, ולשנייה לא ישאל את השאלה הזאת. פשוט, כי אברהם זוכר את השיחה שהייתה לו עם הקדוש ברוך הוא, ערב ברית בין הבתרים. תן לי, ואני אראה שגם הבן הוא שלך. ואברהם מבין שעכשיו הגיע הזמן לפרוע את החוב, ולהראות את זה. אז הוא יוצא לדרך. וכשהוא יוצא לדרך, קורה דבר מעניין. 9 פעמים בפרשה הזאת של עקדת יצחק, שנקרא ביום השני של ראש השנה, מופיע המילה בני, בנך, עוד פעם ועוד פעם. 18 פעמים מופיע אברהם, אברהם, אברהם. זה לא במקרה. ואברהם יוצא עם יצחק והנערים, שמואל ואליעזר. מגיעים לאיזשהו מקום, אומר אברהם, שבו פה, ואני והנער נלך עד כה. אני והנער? אני ויצחק. והם מתחילים ללכת לבד, ויצחק אומר, אבא, למה אמרת ואני והנער? למה לא אמרת ואני ויצחק? למה קראת לי נער? למה? אני אסביר לך. לפני שנולדת, הבטחתי לקדוש ברוך הוא, שאני רוצה להראות לו ולכל העולם, שגם הילדים שלנו, הם בעצם לא שלנו, הם של הקדוש ברוך הוא. ועכשיו הגיע הזמן שאני ארד. אתה לא חייב לבוא איתי. אבל אם תבוא, אני אוכל באמת להראות את זה. אז מה אתה מחליט? אתה רוצה לבוא איתי? אומר יצחק, אבא, הולכים ביחד. אבל עוד רגע קודם, בבוקר, שאברהם לוקח את יצחק ונפרד משרה, זה הפעם האחרונה שהוא רואה אותה, כי כשהוא חוזר הביתה הוא כבר בא לקבור אותה. הוא אומר לה, בקטע העשירי, בא אברהם אצל שרה, ואמר לה, עד מתי יהיה בנך בחיקך? לא בן 37 שנים הוא? לא הלך לו לבית המדרש, לא לבית התלמוד, תמיד הכל היה בבית. הסביר אותו שילך עמי, ועשי לו צדה לדרך, שנלך שנינו לבית המדרש הגדול. מה בית מדרש? איזה? איפה יש בית מדרש בעולם? בית המדרש הגדול זה, אנחנו הולכים עכשיו ללמד את כל העולם פרק. והפרק הוא, גם הילדים הם לא שלנו, הם של הקדוש ברוך הוא. גם את זה אנחנו הולכים ללמד. זה יהיה בית המדרש הגדול. הוא לא אומר מילה לשרה, אבל זה הוא מתכוון. וכשהם הולכים, ויצחק אומר, אבא, אני הולך איתך ביחד. אז כמה נפלא שחזל אומרים בקטע 11, שתי השורות האחרונות. אומר יצחק, אבא, אוסרי לי בידיי וברגליי, שהנפש חצופה, שלא תראה המאכלת ואפסל מן הקורבן. בבקשה ממך, שלא תעשה בימום. לא מבין. אם שוחטים את יצחק, מה זה משנה מאיפה? מה זה משנה איך? העיקר. הוא מחזיר את עצמו לקדוש ברוך הוא. אומר יצחק, לא, אבא, אם אני צריך להחזיר את עצמי לקדוש ברוך הוא, זה בדיוק כמו שהוא נתן לי את עצמי. איך נולדתי, אומר יצחק, בריא, שלם. אני גם רוצה להחזיר את עצמי, בריא ושלם. אז אבא, קשור אותי חזק. לכל אדם יש אינסטינקט. הסכין ייגע בצוואר, אני אהיה בבעיה. אני אזוז, אני אפסל. אז שזה לא יהיה. זה יצחק. אבא, אברהם אומר לו, אתה יודע כמה אני אוהב אותך. אתה יודע כמה אתה הבן שלי. אבל מה שאני רוצה להרגיש, ברגע שהסכין תיגע בצוואר, שאתה לא בני, אלא אתה מה? נער. כי אם אני ארגיש שאתה בני, אז בעצם אני ארגיש שאני נותן אותך להשן. אני נותן. אם אני ארגיש שאתה נער, זה משהו פרווה. זה לא אני נותן. זה הסיבה שהשתמשתי במילה נער. אומר יצחק, הולכים. וכשנמצאים על המזבח, והסכין כמעט נוגעת בצוואר, באה הקריאה האלוהית, ויאמר, אברהם, אברהם, אל תשלח ידך אל הנער. אברהם עצר מיד. הוא ידע שזה דבר השם. זה לא שטיק של השטן. כי המילה נער זה היה הקוד בינו לבין יצחק. אף אחד לא ידע מזה. רק אברהם ויצחק. אז אם זה מה שהוא שומע, אל תשלח ידך אל הנער, הוא מבין שזה דבר השם. ומה נאמר באותה קריאה? ויאמר, אברהם, אברהם, פעמיים. למה פעמיים? אתה זוכר אברהם שדיברנו לפני ברית בין הבתרים? אתה זוכר מה אמרת לי שם? ויאמר אברהם, הנה אנוכי הולך ערירי, ויאמר אברהם, אני לא נתת זרע. אז הבטחת לי שאת זה אתה רוצה להראות לעולם. הצלחת. קיימת את ההבטחה. אברהם, אברהם, פעמיים, כנגד הפעמיים שדיבר אברהם בערב העקדה. ערב ברית בין הבתרים. זה פילי פלאים. אם כך, עכשיו בואו ותראו, שכל זה עמד מול עיניה וליבה של חנה. וזה פילי פלאים. כשחנה מתפללת, בקטע השני, מה היא מתפללת? מה היא אומרת? פסוק י' ד' ותדור נדר ותאמר השם צבאות אמראות יראה בוני אמתך וזכרתני ולא תשכח את אמתך ונתת לאמתך זרע אנשים. איך אומר אברהם? אין לי לא נתת זרע. אותה מטבע לשון. מה היא אומרת הלאה? ונתתיו להשם כל ימי חייו. זה לא שלי, הוא שלך. איך אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם בקטע התשיעי? פסוק י' ב' יאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה כדי לעשות עיגול ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. זאת אומרת אתה בעצם לימדת את כולם שזה הבן שלי. אותו דבר בדיוק. יותר מזה, כשאברהם הולך לעקדה, מה נאמר בקטע התשיעי? פסוק ג' עוד עיגול וישכם אברהם בבוקר, ויחמוש את חמורו, ויקח את שני נערה ויתו את יצחק בנו, ויבקע הצהולה, עוד עיגול, ויקום, וילך, אל המקום אשר אמר לו אלוהים. ומה כשהוא מגיע למקום, מה קורה? פסוק A, ויאמר אברהם אל הערב, שהוא לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ומשתחווה, עוד עיגול. אז מה עושה אברהם? הוא משכים בבוקר, ויקום, ומשתחווה. מה קורה אצל חנה? בקטע השני, בדיוק אותו דבר. פסוק ת' ועשינו עיגול, ותקום חנה. כמו אצל אברהם. פסוק י' למעלה בצד שמאל, בקטע השני, וישכימו בבוקר, וישתחוו לפני השם. אותם מטבעות לשון. אבל הרבה יותר מזה, כשהתינוק נגמל ביום יגמל את יצחק, עשו משתה. ביום יגמל את שמואל עם הכנה מעלה אותו למשכן ביחד עם מה? עם פר. שוחטים את הפר בקטע השני. פסוק כ"ד, ותעלהו עמה כאשר גמלתו בפרים שלושה ואיפה אחת קמח ונבל יין ותביאו בית השם. שילו והנער נער וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל אלי. אברהם שוחט את העיל, היא שוחטת את הפר. והשיא, עוד עיגול, פסוק כ"ז, מה אומרת חנה כשהיא מביאה אותו? אל הנער הזה התפללתי. למה אל הנער הזה? אל הבן הזה. אל שמואל הזה התפללתי. אל הנער. זה אותו קוד שהיה אצל אברהם. זה מה שעומד נגד עיניה. כשחנה מתפללת, היא אומרת, הקדוש ברוך הוא, אני מבקש את בן לא בשבילי. אני רוצה להראות שגם הבן הוא שלך. למרות שהוא נולד אחרי כמעט 20 שנות נשואים. הוא לא שלי, הוא שלך. אני גם אקרא לו שמואל, כי מהשם שאילתים. הוא רק בשאלה. הוא רק בפיקדון, הוא שלך. אני לא עובר את דירה לגור לידו בשילו. אני אבקר אותו כמה פעמים בשנה, אבל הוא שלך. זה תפילת חנה. זה הכוח האדיר של חנה. זה הצליח להביא את התפילה שלה עד כיסא הכבוד. ולכן, זה פילי פלאים. זוהי הסיבה. כשחנה מתפללת אחרי שנולד הילד, כמה פעמים היא מזכירה את שמו של הקדוש ברוך הוא? 9. בשבילנו זה כלום. אבל אצל חז"ל, 9 זה מספר מאוד חשוב. מה 9 רפרזנט, מסמל? 9 ירחי לידה. על ידי תפילה כזאת אפשר להיוולד מחדש. מתי כל יהודי, כל יהודייה נולדים מחדש? בראש השנה. זה היום תחילת מעשיך. עכשיו הכל מהתחלה. איך אם מתפללים כמו חנה? אבל זה לא רק חנה. זה גם דוד המלך. דוד המלך, יום אחד בקטע ה-12, ויומר, ויהי כאשר, בקטע ה-12, ישב דוד בביתו, ויומר דוד אל נתן הנביא, הנה אנוכי יושב בבית הארזים, ואהרון ברית השם תחת יריות. לא מרגיש בנוח. קודש ברוך הוא נמצא באוהל, ואני נמצא בארמון. אני רוצה לבנות לו בית. ויאמר נתן אל דוד, כל אשר בלבבך עשה, כי האלוהים עמך. מה צריך יותר מזה? נביא השם אומר לו, תבנה. ומודיעים שהולכים לבנות, ואוספים את הכל, והכל כבר מוכן, ובחמש אחר הצהריים, כולם מוזמנים לחנוכת אבן הפינה. מכירים? לוקחים קצת סמנט, מכניסים לאדמה, מצלמים, שמים איזה שלט גדול, כך ייראה בית המקדש. ואת מי חיגדו? את דוד המלך. וכמה שעות אחרי זה בלילה, נתן הנביא מקבל נבואה מהקדוש ברוך הוא. בקטע ה-12 פסוק ג' ויהי בלילה ההוא, ויהי דבר אלוהים אל נתן לאמור, לך ואמרת אל דוד עבדי, כה אמר השם, לא אתה תבנה לי הבית לשבת. ופתאום בבוקר כולם שומעים, דוד לא יכול לבנות את בית השם. איזה אכזבה. אבל תראו מה עושה דוד בקטע ה-13. וישמחו העם על התנדבם, כי בלב שלם התנדבו להשם, וגם דוד המלך שמח שמחה גדולה. ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל, ויאמר דוד, ברוך אתה השם אלוקי ישראל, אבינו מעולם ועד עולם, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, כי כל בשמים ובארץ לך השם הממלכה והמתנשא לכל לראש. מוכרים הפסוקים, כל בוקר, מהתפילה. ואז פסוק י' ד' וכי מי אני? ומי עמי כי נעצור כוח להתנדב כזאת? זה לעשות קו. כי ממך הכל ומידך נתנו לך. ממך הכל. זה שלך הקדוש ברוך הוא. אז לא אני אבנה. נו, אז מה? אני רק צינור, פייפ, אני מעביר, אני יכול להחזיר, לא לתת. האיש זה לא אני, זה אתה, הקדוש ברוך הוא. ועל זה נאמר באבות בקטע 14. רבי אלעזר, איש ברטוטה, אמר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. וכן בדוד הוא אומר, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. זה היה דוד המלך. כשיש כזה מלך, אז בעצם מבינים שהכל מתחיל לא מהרגע שהוא נהיה המלך. זה מתחיל עוד הרבה קודם. שעומד מולו, עומד מולו הפלישתי, הגדול הזה, הגוליית הזה, שכל אחד מפחד בכלל להתקרב אליו, ועומד איזה נער עם כמה אבנים ביד, ואומר לו, אתה בא אליי בחרב ובחנית, אני לא בא אליך, אני לא יכול להילחם נגדך. מי שילחם נגדך זה הקדוש ברוך הוא. רק את המלחמה הוא יעביר דרכי. אני הפייפ, הצינור, שדרכי הוא הקדוש ברוך הוא שלנו, יילחם בך. וכולם צוחקים. זה נשמע ככה באוויר. וכמה דקות אחרי זה, דוד מראה להם, הנה זה הראש שלו. קחו אותו. זה דוד. היכולת שלו להילחם מול הפלישתי הייתה, כי כל המהות שלו, לי אין כלום. הכל שלך הקדוש ברוך הוא. אני פה מקסימום יכול להחזיר, ואני צריך להשתדל להחזיר את מה שאתה נותן, ואולי קצת יותר טוב, זה הכל. מי שמבין את זה, יכול לקבל בשמחה גדולה, כשאומרים לו, אתה לא בונה את הבית. ולהגיד לך, השם הגדולה והגבורה. מי שמבין את זה, יכול לעמוד מול הפלישתי הערל, ולהפוך את הכל ברגע. ומעניין, מי משך את דוד למלך? שמואל, הבן של חנה. זוהי חנה. זה הרעיון שלומדים אצלה. ועם זה אפשר לעמוד גם מול הפלישתים ומול הישמעאלים. איך אמר לנו רבנו סעדיה גאון? ומצרים ילד את לודים ואת נפתוחים ואת פטרוסים ואת כסלוחים ומהם יצאו פלישתים. ממי אומר רשי אני לא יודע. אבל אומר רבנו סעדיה גאון, ומהם יצאו פלישתים, לא פלישתים, אלא פלסטינים. הבאנו את זה כבר הרבה פעמים. רבנו סעדיה גאון. אז באה חנה ואומרת לנו, בראש השנה, לעמוד מול ישמעאל, זה אותו דבר לעמוד מול הפלישתים, כמו שעמד דוד. הם מוסרים את גופם להשם. הם מבינים שהם נותנים לקדוש ברוך הוא את גופם ולוקחים איתם עוד בדרך. היכולת לעמוד מולם היא אחת, שאנחנו נתחיל להבין אנחנו לא יכולים לתת ולמסור לקדוש ברוך הוא כלום. אנחנו רק יכולים מה? להחזיר בחזרה, לא לתת. כשנעמוד על ההבדל הזה בינינו לבינם, ננצח אותם. כי ברגע שאנחנו מבינים שיש לנו ואנחנו יכולים ואנחנו נותנים, אז הם נותנים בנו רחמנא ליצלן, מכה אחרי מכה. אבל כשנתחיל להבין אנחנו לא נותנים, אנחנו רק מחזירים, כי שום דבר לא שלנו, כל החיים נראים אחרת. אז אדם לא אוסף עם שני הידיים עוד ועוד, כי זה שלי. לי אין כלום. אז נהנים ממה שיש, משתמשים עם זה כמו שצריך, וזוכרים, זה לא שלי. אז קל יותר להתחבר, קל יותר לתת כתף, קל יותר לעזור. זה כל ראש השנה. כשאומרים ומזמרים, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, פירוש הדבר, להגיד מלכויות בראש השנה, הכל שלך. תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. זה שיא המלכויות שאפשר להגיד בראש השנה. ואת זה חנה מלמדת אותנו. זה השלום עליכם לשנה החדשה. וכשמבינים את זה, אז זה מה שאברהם קרת, ברית, עם אבי מלך מלך פלישתי. אתה חושב שאתה תסתום לי בערות, אתה חושב שאני פותח בערות, חבל על הזמן, יש פה בעל הבית. יש פה בעל הבית. ויקרא למקום ההוא באר שבע, עד היום הזה. זה היה השיעור שלמד אבי מלך אצל אברהם. וכשיעקב הולך לגלות מצרים, בלילה האחרון הוא עושה תחנה אצל סבא בבאר שבע. כי כדי לעבור גלות צריך לקחת את הכוח של אותה באר שבע. זה לא שלי. הכל שלך הקדוש ברוך הוא. לכן ההפטרה מבארת את כל הקריאה של ראש השנה. אין קריאה יותר גדולה מאשר הקריאה הזאת. הולדת יצחק, זה שיצחק אחרון ויבטל את צחוקו של ישמעאל, זה היה הדרשה של אמא בברית או בבית, או לא יודע איפה היא דרשה את זה, ככה חז"ל אומרים. למה יצחק? כי עתיד זה לבטל את צחוקו של ישמעאל, כי מצחקו. אבל כדי לבטל את צחוקו של ישמעאל ולהיות צוחק אחרון, צריך לדעת, זה לא אצלנו, הכל של הקדוש ברוך הוא. אנחנו רק יכולים להחזיר לו. זה ראש השנה. וזה, מסיים הרד"ק ואומר, כשחנה מתפללת, היא מזכירה 9 פעמים את שמו של הקדוש ברוך הוא. אברהם מזכיר 9 פעמים, בני, בני, בנך מופיע. אותם מספרים, 18 פעמים אברהם, 18 אצל חנה. ואז בא הרד"ק ואומר בקטע ה-15, בשורה הרביעית, ודעתנו בזה הפסוק והשירה כולה, כי אמרה חנה כל ענייני העולם וצורכי בני אדם תלויים ביד הבורא יתברך, הכל תלוי בו וברצונו, והוא משגיח בכללים ובפרטים ועושה בהם כרצונו, ואפילו אם ייראה לבני אדם שיעשה להם דבר שאינו על רצונם וחפצם, יש להם להתפלל אליו בכל נפשם, כמו שעשיתי אני. והוא ייתן להם בקשתם ורצונם, בכל, בכל דבר שיהיה חפצם וצורכם, כי השגחתו בתחתונים כמו שהיא בעליונים. כמו שאמרה בסוף, כי להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. אומרת חנה, תבקשו הכל, ותבקשו, ותבטיחו שתראו שזה שייך לקדוש ברוך הוא. תעשו עם זה את השימוש הנכון, אומרת חנה, אתם מקבלים. ואם לא, אני אעזור לכם לקבל את זה. ואמרה, כי אם יהיו ישראל בצרה ובגלות, תחת עובדי גילולים הנמשלים לאישה שילדה בנים הרבה, ואם מתגאה בהם ושמחה ומתהדרת עליהם, בכל עת שתתגבר האישה הרבה בבנים להצר ולהרה, להכרה, והיא כנסת ישראל שנמשלה לאישה הכרה, שיולדת מעט בנים, כמו שנראה בישעיהו, רוני הכרה, וכמוהו הרבה. אז מה שקורה, שאותה האישה הכרה, היא בסוף תהיה רבת בנים, והיא זאת שתלד, ודרכה תהיה כל הגאולה, בעזרת השם, במהרה בימינו, אמן. שיהיה שנה טובה, שיהיה חתימה טובה, שנת חיים ושלום, ובעזרת השם בשבוע הבא ביום שלישי, שיעור כרגיל.